ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו בעיקרון קרובים לסיום של סעיף פי גימל, רק אני רוצה לפתוח פה סוגריים שלא פתחתי בשיעור הקודם, וזה ביחס למה שכן דיברנו בזה בפעם הקודמת, על מה שאומר פה חבר בסוף, ועדיין לא היו להם מצוות כי מעט מורשה מן היחידים ההם מאז אדם ונוח, ולא שינה אותה משה ולא ביטלה אני להוסיף עליהם. טוב, אז אנחנו בעיקר הרחנו למה אתה מספר לנו את זה בכלל, מה זה קשור לעניין. הסברנו שזה לא רק קשור לעניין, זה עצם העניין, זה עיקר העניין. ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו שהוא לא מעצם העניין, וזה שפה בניסוח הפשוט הזה אז צפה עמדה שהניסיון שלי בציבור הרחב אומר שזה עמדה שהיא לא ידועה לציבור הרחב. עמדה שהיא לא ידועה לציבור הרחב, כי הציבור הרחב, כוונה ציבור הרחב לומדי התורה, אז הם בקיאים בשיטת הרמב״ם, ששיטת הרמב״ם חולקת חריף על מה שרבינו כותב פה. אפשר לכם את הערה, היא ארוכה, אבל לעומת הנושא שלה היא קצרה. דברי רבנו כאן הם כשיטת הגאונים ושלא כדעת הרמב״ם הכותבת בפירוש המשנה בחולין ובהלכות עבד באגרות הרמב״ם כמה מקומות, שכל המצוות יסוד חיובן אותנו וציוויין בסיני, ורק משעה שניתנה לנו התורה ולא לפני כן ולא אחרי כן. זו שיטת הרמב״ם, ואצלו זה מאוד חשוב, מאוד יסודי, זה כלל גדול, הוא מעריך בזה, בטח איכותי, זאת אומרת, הוא מדגיש ועסוק להוכיח, אם תשים לב, אתה רואה, כאן ראיה לדבריי, מדברי המשנה, שם בחולין, ועוד, זה יסוד גדול אצלו. מה שאצל הרמב״ם יסוד גדול, אצל רבנו לא מקובל. או אולי להפך, כי רבנו קדם לרמב״ם. על כל פנים, זו מחלוקת יסודית המסתעפת לעשרות עניינים. זה נושא שהוא, פעם טיפלתי בו, אני חושב שהגעתי לזה, 30 וכמה מחלוקות, שרובם יסודיות מאוד, שהן נגזרות כתוצאה מ... תפיסה שונה בין הרמב״ם לבין הכוזרי. בנקודה הזאת שכל המחלקות נגזרות מאותו קו, שלדעת מה נקודת המוצאה, אפשר להצביע על הנקודה הזאת פה, איפה מתחילה התורה, אם התורה מתחילה מסיני, אז התורה מתחילה מהאדם הראשון, ששם נצטווה פרובו, המצווה הראשונה שנצטווה באדם, או אולי מצוות, פה זה לא ממש מפורש שזה אדם הראשון, אבל דווקא כן, עדיין לא היינו מצוות כי מעט מורשה מן יחידים ההם מאז אדם ונוח. זאת אומרת, יש מצוות כבר מאדם ונוח, שלא לדבר מאברהם ויעקב שנצטוו מצוות. הרב באיגרות, אז הוא כותב ככה, התקתי את האיגרת הזאת, זה באיגרות בחלק ג', אז הוא כותב ככה: בעיקר נתינת התורה לאבות, אם התורה ניתנה לאבות, התורה לא ניתנה לאבות, בעיקר נתינת התורה לאבות ויחס קבלת האבות את התורה עם החיובים שלנו, אפילו במצוות שנצטוו האבות בהם. הדברים ארוכים, זאת אומרת, לרמב״ם גם כל המצוות שנצטוו האבות אז באמת הם מחייבים את האבות, אבל הם לא מחייבים אותנו. אם אברהם אבינו הצטווה במילה, אז זה מחייב אותו, אבל זה לא מחייב אותנו. ומה שאנחנו מחויבים זה ממשה בסיני, שאולי הוא דיווח לנו על המצווה באמצעות סיפורו על הציווי לאברהם אבינו, אבל מה שמחייב אותנו זה קבלת האומה כאיש אחד בסיני. מאז הדברים מתחילים לחייב לדור. שיטת הרמב״ם בידועה שכל המצוות, גם מה שקודם הדיבור, קודם הדיבור בסיני, אינן נכנסות לחיוב שלנו כמהר סיני. זה עיקרון של הרמב״ם, זה ידוע. ואילו שיטת הגאונים היא שמה שנאמר לאבות הולך ולמשך בחיוב בין הפסק, אלא שבה התורה להוסיף את מה שניתן בסיני. בשיטת הגאונים, זו שיטת רבנו, זה בדיוק מה שהוא אומר פה. היה למצוות מהפתור, ומשה הוסיף עליהם. לפי הרמב״ם, משה לא הוסיף עליהם כלום. להפך, משה ביטל אותם. משה ביטל את כל שנייה לפני מתן תורה, נתבטלו כל המצוות שהיו מחויבות, וקיבלו חיוב מחדש על ידי מתן תורה. והרב כותב, ביארתי בזה היסוד המחלוקת שבין שיטת הירושלמי דקידושי לעניין הסדר לפני הדיבור לשיטת השס ביבמות בסוגיה דעלייה, דפליגה בזה. זאת אומרת, הרב אומר ששורש המחלוקת בין הגאונים לרמב״ם, שבאמת זה מחלוקת בתוך הגאונים עצמה, זה שתי אסכולות בגאונים, שיטה כמו הכוזרי, שיטה כמו הרמב״ם. הוא אומר שהשורש לזה עוד קודם לגאונים, זה נעוץ במחלוקת הבבלי והירושלמי. והמחלוקת זה ביחס לעשה שלפני הדיבור, מתי שיש סתירה בין עשה שלפני הדיבור לעשה שלאחר הדיבור. אז כשיש סתירה, אז או ללאו שאחרי הדיבור, אז בעיקרון כשיש עשה ולאו יבוא עשה דוחת עליו. אבל יש סיכוי, יש שיטה שאומרת שהעשה שלפני הדיבור לא דוחת עליו שאחר הדיבור. למה? בגלל שהעשה שלפני הדיבור, איך מסביר הרב, הוא חלש, כי הוא התחייב והוא התבטל והתחייב עוד פעם, אז הוא חלש מעשה רגיל. ביארתי בזה יסוד המחלוקת שבין שיטת הירושלמי דקידושין בעניין הסדר לפני הדיבור לשיטת השס ביבמות בסוגיה דעלייה דפליגי בזה. דלברי הגאונים שהמצוות דאבות ממין קבלת התורה הן, והן נמשכות והולכות, הרי יש להם חומר מצד קדימתן, והווה כאין תדיר, תדיר ושאינו תדיר. אז להפך, לפי שיטת הגאונים, שיטת הכוזרי נקרא לזה, אז עשה שלפני הדיבור הוא יותר חזק מעשה של אחרי הדיבור, בגלל שהוא זקן, הוא כן תדיר ושאינו תדיר, אז יש לו איזה עדיפות, משקל גדול יותר. אבל לדעת הרמב״ם מוכרים לומר ששעה אחת לפני קבלת התורה בסיני הותרו לנו כולן כל המצוות של האבות של כל הדורות הקודמים, כדי שיחול בבת אחת החיוב של כל התורה כולה. אם כן, נחשבים הם כדבר שהותר מכללו כל מצוות שלפני הדיבור. כל המצוות שלפני הדיבור הן נחשבות כדבר שהותר מכללו. שדבר שהותר מכללו, אז הוא חלש יותר לעומת המצוות של אחר הדיבור. ואם כן, יש בהם צד הקל, ונמצא ששיטת הרמב״ם מתאמת לדעת הירושלמי ושיטת הגאונים כהבבלי. הרב מטפל בסוגיה הזאת בהרבה מאוד מקומות מכתבה, בהמון מקומות מכתבה, אבל אני פה התקתי רק עוד איגרת אחת ששם הרב מטפל בזה בחלק ב'. ייתכן שכבר הזכרנו את זה בעבר בסוגיית המסורת, הקבלה הנמשכת שהיא כמראה עין בספר הכוזרי, אז אולי הזכרנו את זה. על כל פנים, נמתח קו מסוגייתנו גם לסוגיית היחס שבין רוח הקודש לפסיקת הלכה. של שיטת הרמב״ם, אז דבר ידוע, כל ילד מכיר את זה, שכל תוקף התורה שבעל פה נעוץ מתוקף הסכמת האומה. מדוע אי אפשר לחלוק על על כל דין הלכתי, זה בגלל שהוא התקבל באומה. ומה שהסכים עליו האומה, אז אי אפשר לחלוק עליו. אך לשיטת הגאונים והכוזרי, מה שנותן להלכה את תוקפה המחייב, זה דווקא הנבואה. זה שההלכה היא נגזרת מנבואה. מנבואת משה, ואחר כך מנבואת הנביאים. זו שיטת הכוזרי. שיש, לא כל המצוות ניתנו למשה בסיני, הנה, חלקם ניתנו למשה, לא למשה, ניתנו לאדם הראשון, לאברהם, ליעקב, וחלקם גם נתווספו אחרי סיני, על ידי כך הוא כותב מלכים, שופטים, סנהדרין או נביאים, בהמשך הדורות, כל עוד שהייתה נבואה בישראל, כל עוד שהסנהדרין ישבו במקום גי חיזיון בלשכת הגזית בירושלים, כל עוד שהייתה שכינה ורוח הקודש, אז תקנות או גזרות שתקנו חכמים, אז יש להם דין של מצווה. ועל כן אנחנו מברכים אלה שקידשנו במצוותיו וציוונו, כגון חלקת נר של שבת, כגון חנוכה, כגון פורים, כגון עירובין. על כל פנים, תרי"ג מצוות נמסרו לישראל, גורס הרמב״ם, ולא בגמרא שם בסוף מכות בדעת רבי סלמאי, ולא תרי"ג מצוות נמסרו למשה בסיני כמו שנמצא בגמרא שלנו. על כל פנים, זו שיטת הגאונים, תרי"ג מצוות נמסרו לישראל, כך גורס הכוזרי כנראה. על כל פנים, התוקף במקום של הרמב״ם, אז נביא שהורה הלכה בחנק, לדעת הכוזרי זה מקור התוקף של ההלכה. זה עושה את כל ההלכות, הם ניתנו בנבואה או במה שקרוב לה, ולכן ההלכה מחייבת. מחלוקת חריפה מאוד. לרמב״ם, מאחר שקבלת האומה עושה את התוקף המחייב לדבריהם של הסנהדרין, שהם נציגי כלל ישראל, מדוע מה שהסנהדרין אומרים מחייב אותנו? זה בגלל שהם נציגי כלל ישראל, זו שיטת הרמב״ם. לכן מוזכר בתורה המקום אשר יבחר השם, והיה המקום אשר יבחר השם, אז כי יפלל עמך הדבר על משפט בין דם לדם, דין לדין, לגל לגל, ברירות. ובתה אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, והם יגידו לך שם מן המקום אשר יבחר השם את דבר המשפט, ועשית ככל אשר יורוך. בגלל שהמקום אשר יבחר השם הוא נקרא במקום בירור הלכה, כי הסנהדרין שם מנציגים הכלל ישראל, ותוקף ההלכה זה קבלת האומה בכללה, משום ששם הוא מושבה. אבל רבי יהודה הלוי, הוראת התורה לעלות אל המקום אשר יבחר השם לבירור ההלכה, הוא מפני שהוא גי חיזיון, כי רק במקום אשר יבחר השם שם יש את השראת הנבואה בירושלים. זה מקום סיגולי להשרת שכינה ונבואה שהיא הנותנת את תוקף ההלכה. יש להם מחלוקת לשתי הסקולות האלה ביחס למושג תרי"ג. מה זה המספר תרי"ג מצוות? בעוד שלגאונים המספר תרי"ג מצוות זה מספר מאוד משמעותי, זה מספר בעל משמעות הלכתית, כי תרי"ג מצוות נמסרו לישראל ולא יותר. ואילולא שידענו שיש תרי"ג מצוות ולא יותר, אז היו הולכות המצוות ומתרבות לאין קץ. אבל חז"ל מגלים לנו שרק תרי"ג מצוות, כאשר תתמלא המכסה של תרי"ג מצוות, מכאן ואילך מה שיתקנו גם בעלי רוח הקודש, זה לא יחייב אותנו בתור מצווה, ולא נברך על זה שקידשנו מצוותיו, אלא זה יחייב אותנו בתור תקנה וגזירה. בעוד של הרמב״ם, המספר הזה הוא מיותר מבחינה הלכתית, כי אין לו שום משמעות הלכתית, הוא לא משמש שום פונקציה הלכתית, כי לדעת הרמב״ם אין להוסיף מצווה, כי כתוב מפורש בתורה לא תגרע ולא תסיף. כל הדבר שאנחנו מצווה אתכם, לא תגרעו ממנו ולא תסיפו, אז זהו. לתורה חתומה ניתנה, ותרי"ג מצוות ניתנו למשה בסיני. וזהו, אם היו לא ניתנים תרי"ג, אני מסבר אחר. מה שניתן למשה בסיני זה זה. נקודה. אין להוסיף ואין לגרוע. אז מה המשמעות של המספר הזה? לגבי הרמב"ם, המספר, תרי"ג זה מספר כמו רמ"ח איברים ושס"ה גידים. יש באמת רמ"ח איברים ושס"ה גידים? מה אתם אומרים? התשובה הנכונה היא כן. מה שחז"ל אומרים, אז ודאי שזה כך. אלא שאם תשאלו האנטומי, מי ששומדים באנטומיה, אז הוא לא יודע איפה הוא מצאו את המספר הזה, ויגיד, אתה רוצה, אני אעשה לך חלוקה, תגיד איזה מספר, אני אסדר לך את האיברים בכמות הזו. נקרא לזה כך, נקרא לזה כך. אבל המספר תרי"ג הוא אותו דבר, אומר הרמב"ם. זאת אומרת, הוא לא... זה מה שעומד ביסוד התופעה המוזרה, שתשאל את כל גדולי ישראל מה עם התרי"ג, אז תקבל תשובות רבות, לא כמספר גדולי ישראל, אלא כמספר אלה שענו תשובה להם בשאלה הזאת, והם רבים ודעותיהם משונות, עד שאם תמנה את כל אלה שנחשבים על ידי כולם כתרי"ג, תקבל הרבה יותר מתרי"ג. שלא לדבר על זה, שכולנו הלא פליגי, שיש כמה מצוות דאורייתא שהן לא מכלל תרי"ג. אבל העיקר, אז מה זה תרי"ג? תרי"ג זה מספר רוחני. זה בא להסביר משהו פנימי, אגדתי, בא להגיד אדרבה, את ההקבלה שבין איברי הנשמה שלנו ובין המצוות, שהמצוות זה לא סתם, אלא זה גילום של הקטגוריאליות הנשמתית של כנסת ישראל, והיא בנויה בדמות אדם, אז יש שם תרי"ג, פה תרי"ג, פה תרי"ג. זו הנקודה החשובה. זה משהו ערכי, זה לא משהו, לא שום דבר שיש לו משמעות מעשית. טוב, אז זה המחלוקת. כותב את זה הרב. המספר תרי"ג כמצאי מניין המצוות הוא צורך עצמי לגאונים. הגאונים, שוב פעם, גאונים פה זה הכוזרים. מצווה אי אפשר שיוסיף נביא, אבל כענף, אבל הענף של מצווה הוא כפירוש, ולכן אנחנו צריכים לדעת, מה הם התרי"ג, שהנביא יכול להוסיף עכשיו ענפים ממנו. מכיוון שלדעת הגאונים, כמבואר בכוזרים, הנביאים ואף השופטים יכולים להוסיף מצוות, כי לא כל תרי"ג מצוות נמסרו לישראל על ידי משה בסיני, כי מעוטה מתווסף למצוות שלימד משה בסיני מן המקום אשר יבחר, אשר בחר השם. על כן המניין תרי"ג הוא בעל משמעות הלכתית לדעת הכוזר הגאוני. הוא בא לאסור הוספת מצווה מעבר למכסה של תרי"ג, ומכאן ואילך אתה גם יודע איך להתייחס אל מצוות דאורייתא, אתה יכול להוסיף להם ענפים בנבואה, אבל לא את עצם המצווה אחרי שיש תרי"ג. ועוד של הרמב״ם, המניין תרי"ג לא בא אלא למשמעותו האגדית, ואין לו משמעות הלכתית, כמו שאמרתי לכם. לשיטת רבי יהודה הלוי, דברי חכמים או נביאים, כמצוות מגילה, פורים, מצוות חנוכה, לגמור את ההלל, נטילת ידיים, בעירוב וכדומה, מאחר שנאמרו במקום אשר בחר השם, על כן הם נקראות מצוות ומחייבים אותנו בברכה. ונראה לומר שלשיטתו תוקפם כדאורייתא, אם כי זה לא כתוב בשום מקום. אבל הרמב״ם צועק בהקדמותו לספר המצוות, אז הוא צועק מאוד על הבהג, בעל הלכות גדולות שהוא כנראה רבו של הכוזרי, מאחרוני הגאונים. כל פנים, רבו של הכוזרי בשיטה הזו, אז הוא צועק, מה, איך הוא מונה חנוכה ופורים וזה, זה כתוב, תרגע מצוות מסרור למשם סיני, פורים מסר למשם סיני, מה קורה? וזה, יש להבדיל בדרבנה, לדורייתא, זה הצעקה שלו. במפרשים, אז הם אומרים שאין כל כך נפקמינה בין דרבנן לאורייתא. זה נוסח של מין האחרוני. אבל אני לכשעצמי, אני תוהה שיש הבדל בין דאורייתא לדרבנן, כי דאורייתא, ספק הדאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא, אבל יש מכסה שנאמרו על ידי רבנן והם דאורייתא. או אולי לא, אלא נאמרו על ידי רבנן ויש להם דין דרבנן, אבל הם תרי"ג מצוות שנמסרו למשה, שנמסרו לישראל. הנושא הזה הוא לא ברור לי. כל פני יכול להיות כך, יכול להיות כך, לא יודע. על כל פנים, אם שמים לב לנקודה הזאת, וראיתי כתיבה של אחד מגדולי הדור שעבר, שכנראה לא הבחין במה שאני אומר, ועל כל פנים יש לו קושיות על כמה מקומות בקוזרי, שעל פי מה שאנחנו מצביעים פה עכשיו, פתאום זה מתברר בקלות, שאצלו זה לא ברור, לא יתברר בקלות בכלל, והתאמץ מאוד לתרט בתירוצים חוקים. מה? נראה לי לומר שלשיטתו של רבנו, מה שתוקן בנבואה על ידי חכמים ונכנס למסגרת התריאת, אז זה דאורייתא. למרות שזה נתקן על ידי חכמים, לא שחכמים תקנים את זה, זה בטוח שזה מה שעושה אותו לא דאורייתא. הראיה, במאמר שני, בסימן כ"ב, אז אומר החבר, וכן אסרו חכמנו למכור קרקע בארץ ישראל לנוכרי. סוף ציטוט. קושייה. מה המקור לכך שאסרו למכור קרקע קרקע... סליחה? לא שומע? לא תכונם, נכון. לא תכונם, זה פסוק, לא? אז למה הוא קורא לזה אסרו חכמנו למכור קרקע בארץ ישראל לנוכרי? פשוט מלבה, אלא הוא נהיה תירוץ מאוד פשוט, כי הפסוק לא תכונן, זה שאתה דורש את זה לא תיתן להם חנייה בקרקע, לא תיתן להם חן, זה דרשה. לא תכונן ולא תיתן להם מתנת חינם. וחז"ל דרשו את זה לעוד דברים. זה שחז"ל דרשו את זה, זה לא עושה את זה לא דאורייתא. אין לרבנו שום בעיה להגיד, חכמים אמרו, חכמים אמרו, והחיוב של זה, זה דאורייתא. וכן, הוא לא מפריע לו. הוא לא עסוק בהתנצלויות על הביטוי הזה שחכמים אמרו. כשאנחנו אומרים חכמים אומרים, זאת אומרת, אמרו, זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה איסור דרבנן. לא, אני לא אומר, לא, חכמים אמרו, זה דאורייתא. וכן הוא כותב במאמר שלישי, איסור הוצאה והכנסה מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד הוא אחד מהסייגים אשר עשו הם, כוונה חכמים, כי התורה לא אסרה איסור זה. התורה לא אסרה איסור זה של הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל איסור הוצאה מרשות לרשות הוא איסור סקילה. אך השואל הרב קפח מזדעזע. אמנם יש לומר של רבינו, כנ"ל חלק מדיני התורה נקבעו על ידי נביאים או חכמים, כי באמת איפה כתוב בתורה רשות יחיד ורשות רבים? לא כתוב. אז מאיפה אתה יודע? מסכת שבת למדתי, מסכת עירובין למדתי. קיצור, אז כתוב מחכמים. זה שחכמים כתבו את זה, אולי יצרו את זה, זה לא עושה את זה, לא איסור סקילה. ומאחר שדבר זה היה לפני הגלות למקום חגי חיזיון, אז קבעו דין דין רשות הרבים, רשות היחיד. אז יש לדינים האלה תוקף דאורייתא, והמתרצים התחיל לתרץ, זה לא הכוונה רשות הרבים, הכוונה קרמלי, רק הוא קורא לזה רשות הרבים. אבל לא צריך לתרט את זה לפי מה שאנחנו נמצאים פה, אתה רק שם לב להודעה הזאת, זהו, קבל את זה ככה. ועל כן גם לא מפריע לרבנו להתנסח שמקומות שהתורה לא כתבה דין מפורש, וחכמים הם אלה שלימדו את איסורו או עניינו, שחכמים הם יצרו את הדין, אך אמנם תוקפם כדאורייתא, כמו שאמרתי לכם על פה. מכאן עולה שלרבי יהודה הלוי אין הבדל מהותי בנבואת הנביאים לנבואת משה. עוד דבר, זה עיקרון גדול שהרמב״ם לוחם עליו בכל תוקף, אין, משה הוא בכלל לא נביא. אי אפשר, זאת אומרת, זה שאנחנו קוראים למשה נביא זה בגלל שאין לנו, אין בשפה ביטוי שיבטא את הדבר הזה שנקרא נבואת משה. אז קוראים לזה נבואה, אבל הקשר בין נבואת משה לנבואת הנביאים אולי הוא מאוד קטן מהקשר שבין נבואת הנביאים לשכל האדם. כל פנים, זה משהו אחר לחלוטין. נבואת משה זה לא מטבע העולם, זה נס גמור, זה קיצור משהו עליון לחלוטין, בעוד שנבואת הנביאים זה מטבע העולם, זה נגזר מטבע העולם. בשיטת הרמב"ם גוי יכול להיות נביא, אבל גוי לא יכול לתת תורה. נבואת משה לא. גם בשיטת הרמב״ם נבואת שליחות לא, לא רק נבואת שליחות לחדש מצוות גוי לא יכול, אלא גם נבואה בתור שליחות לעם, חוץ ממקרה יוצא מן הכלל שזה עובדיה הגר, כלומר דנה ועונה. אבל בעיקרון נבואת מעלה, אז גם גויים יכולים להיות נביאים. בעוד שאצל הכוזרי כל ילד יודע שגוי, לא כל שכן גר, לא יכול להיות נביא. טוב, איך שאני מציג את זה פה, אני מציג את זה כמחלוקי, איך שאני מדבר אז ממוסס את המחלוקי. כי באמת אם שמים לב למה שאמרתי פה עכשיו ביחס לרמב״ם, שהוא מדבר על נבואת שליחות ונבואת מעלה, ורק נבואת מעלה יכולה להיות לגוי, אבל נבואת שליחות לא יכולה להיות, אז מסתבר שאין באמת מחלוקת בנקודה הזאת. כי למה זה? לא תהיה מחלוקת. זאת אומרת, כי לא יהיה מצב שגוי יבוא ויגיד הלכה, תורה, אין דבר כזה. לא לפי הרמב״ם ולא לפי הכוזרי. ומכל מקום, אם במטבע הלשונית הרגילה באוזני כל, הגוי והגר יכול להיות נביא לרמב״ם, ולכוזרי לא יכול להיות נביא. לכל פחות, יש פה הדהוד של מקומה של הנבואה וייחודה לישראל, של הכוזרי בלעדית לישראל, והרמב״ם אומר נבואה יכולה להיות גם לגוי. אם כי אתה בודק, אז אתה מסתבר שמה שהוא קורא נבואה, ייתכן שהכוזרי יקרא לזה לא נבואה, יקרא לזה רוח קודש. ורוח הקודש מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, איש כפי המעשה אשר הוא עושה, רוח הקודש הורה עליו, אומר תנא דבליה. אז כן, ומכאן עולה שלרבי יהודה הלוי אין הבדל מהותי בנבואת הנביאים לבין נבואת משה, ואילו לרמב״ם נבואת משה אינה ממין הנבואה כלל ועיקר. בנקודה הזאת גם למסקנה, מה שאני אומר לכם, יש מחלוקת. כי לכוזרי נביא מישראל יכול להוסיף מצוות, יוצא שאין הבדל מהותי בנבואת משה לנבואת הנביאים. אבל לרמב״ם נביא מישראל לא יכול להוסיף מצוות, לא יכול להגיד שום דבר בתחום ההלכה, ואם הוא אומר אז הוא מתחייב חני, וזה הם חולקים. כי יוצא שלפי הרמב״ם אין שום קשר בין נבואת משה לנבואת הנביאים, ולפי שיטת הכוזרי זה אותו סוג. נכון, משה הוא גדול הנביאים, איך נגיד, מבחינה כמותית רוב המצוות הוא נתן, ומבחינת האותות והמופתים לא נראו לכל היד החזקה או לכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, לא היה כמו. אבל זה לא שינוי מהותי. זאת אומרת, הוא גדול הנביא, משה הוא גדול הנביאים, רבן של כל הנביאים, זה מבחינת הכמות, אבל זה לא סוג אחר, מין שישי. לרמב״ם משה רבינו הוא מין שישי, לכוזרי הוא משה רבינו הוא המין החמישי של כלל ישראל. כי באמת לפי הכוזרי אז כל הנביאים, כל נבואה היא באמת נס, היא לא מהעולם הזה. הסופרלטיבים שהרמב"ם אומר ביחס לנבואת משה אומר הכוזרי ביחס לכל הנביאים, ולכן הם יכולים להוסיף מצוות. כן, אז מכאן עולה של רבי יהודה הלוי אין הבדל מהותי בין נבואת הנביאים לבין נבואת משה, ואילו לרמב"ם נבואת משה אינה ממין הנבואה כלל ועיקר. כי כפי שמסביר הרמב"ם, הנבואה למכשיר את עצמו אליה היא הופעה טבעית, ואי הופעתה היא מפליאה. זאת אומרת, מי שמכשיר את עצמו לנבואה זה כמו מי שמכשיר את עצמו להיות פרופסור. תתאמץ, 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 תהיה, בטוח שתהיה, למה לא? תשובה, אם ירצה השם לא תהיה. אם ירצה השם, אם ירצה השם אני לא אצליח להחזיר עכשיו את היד שלי אליי, ברוך השם הוא רצה אז הצלחתי, אבל יחל השם ולא היה רוצה ולא הייתי מצליח. כבר קרה דבר כזה בהיסטוריה. אותו דבר, אם ירצה השם תשתדל להיות פרופסור, לא תהיה פרופסור, כי הוא יכול לעשות שהטבע לא יעבוד. אותו דבר, ירצה השם לא תהיה נביא, כי ניסים יכולים לקרוא, ועל כן מי שמכשיר את עצמו לנבואה יש מצב, השם רוצה או לא רוצה, איך תקרא לזה, על כל פנים הוא לא נביא, וכבר היו תופעות כאלה. ברוך בן נריה, שהוא מתעונן, הגעתי בהנחתי, מנוחה לא מצאתי, השתדלתי, בכל מה שהשתדלתי כדי להיות נביא, לא, לא, למה לא? אז למה? כי השם לא רוצה. אז זה יכול להיות, אבל בעיקרון נבואה זה דבר טבעי, שהטבע בהכרח יקרה או לא בהכרח יקרה. על כל פנים, בוא נגיד, הסבירות הגבוהה שזה יקרה, כל דבר טבעי, מחר תזרח השמש, מה אתם אומרים? כן. ואם ירצה השם? לא. על כל פנים, תלוי, תלוי במה שהוא רוצה, רק אנחנו מסתכל על מורה שהוא לא יפריע, כי זה הטבע, מה שנקרא. אז אפשר להאריך. אתה יכול להאמר על זה, ואולי כדאי להאמר על זה, שמחר תזרח השם. אז אותו דבר, אתה יכול להאמר על זה, כדאי להאמר על זה, שמי שמתאמץ להיות נביא, יהיה נביא. זו שיטת הרמב"ם. בעוד של הכוזרי זה בכלל לא כך. לרמב"ם הנבואה למכשיר את עצמו אליה היא הופעה טבעית, ואי הופעתה היא מפליאה. ואילו נבואת משה היא נס. נבואת משה זה לא סביר שיהיה, זה סביר כמו בריאת שמיים וארץ, שזה סביר לפני שיש שמיים וארץ, זה סביר שיהיו שמיים וארץ? אין בכלל את חוקי הסבירות, אז אתה בכלל לא יכול לדבר על זה. אז ככה גם הופעת נבואת משה, זה כמו הדת שהתחלנו להיכנס אל עניינה, היא לא קמה בצורה טבעית, נאמר לה היי ותהי כבריאת העולם, זה לא מטבע העולם. זוהי נבואת משה לדעת הרמב״ם, וזוהי נבואת הנביאים כולם לדעת הכוזר. אז כן, דעת רבי יהודה הלוי לא כשיטת הרמב״ם, לשיטתו דברי הרמב״ם ביחס לנבואת משה היא נכונה ביחס לנבואת הנביאים כולם, וצריך לומר שלדעתו משה הוא אמנם גדול הנביאים, אך אינו שונה מהם בסוג ובמהות, אלא באיכות נבואתו ונסעד וכמות המצוות שנמסרו לישראל על ידו. משה הוא נביא כמו כל הנביאים, ועוד שהרמב״ם אומר הוא לא נביא, רק אין לנו מילה אז אנחנו קוראים לו נביא. לא, הוא נביא כמו כל הנביא, ורק הוא נביא יותר גדול, יותר גדול באיכות הנבואה שלו. מבחינה מהותית נבואתו כמו כל נביאת הנביאים, באיכות הנבואה שלו, בכמות הניסים שלו, בזאת לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את תמונתו. זה דווקא ציטוט של שיטת הרמב״ם, אבל גם הכוזרי יכול להתביית על הביטוי הזה ולהסביר את זה כדרכו. טוב, בזאת זה מה שהסתפקתי פה. בסקט קיצה אני מתכוון להכניס מספח וגם את הנושא הזה, זה ספרון עומד בפני עצמו, מסתף לי המון המון דברים, אבל לא מוצא לנכון שאתם תתעסקו בזה עכשיו, כדי שיתרכז עכשיו בהבנת דברי רבנו פה במאמר. טוב, נחזור עכשיו לסוף הפסקה שלנו. כן,
זה נראה סותר מה שהוא אומר, מצד אחד שזה בא בבת אחת, משהו אלוקי, מצד שני שהמצוות מצטרפות.
שאלה יפה, היית תזכיר לי?
גבריאל.
אתם שומעים מה גבריאל שואל? זה לכאורה סתירה. רבנו החבר אומר, לא, אתה חושב שהתפתחה פה הדת שלנו? לא התפתחה. נאמר לה, היי ותהי כבריאת העולם. אבל עכשיו הולך ומסתבר פה, שאז היה להם קצת, ולאט לאט הצטרפו בקבוצה גדולה על ידי מתן תורה, אבל אחר כך עוד הצטרפו, אז אתה רואה שהדת היא לא, נאמר לה, היא ותה כבירת העולם, בום, יש מאין. מי מתנדב לתארית? כן.
אולי מה שם המסביר שבוע שעבר, שככל שהנשמה נחשפת יותר, יוצאת יותר לפועל, מתגלים גם יותר מצוות, כי זה הכל בד בבד. זה תלוי אחד בשני, ככל שהנשמה נחשפה יותר, יוצאת יותר לפועל, גם ככה יותר מצוות מתגלות, אנחנו שייכים יותר מצוות.
אתה מצטט את מה שאמרתי נכון, באמת אמרתי את זה, רק לא הבנתי איך זה מתרץ את שאלתו היפה של גבריאל.
כי
אז בסדר, זה נשמה מתגלה לאט, והדת מופיעה לאט, ולא בומס, נאמר לה היא בתי.
העניין האלוהי הוא כן מופיע בפעם אחת, פשוט הוא מתגלה לאט לאט, אבל הוא כן מופיע ב...
מה אתה אומר על תשובתו של... נוראי. תשובה נאה, לא? יפה, אני גם חושב כך. כי עד רבה, מה אנחנו באים ללמוד פה? זה בדיוק מצבך טוב כמצבו של המלך. אתה מקשיב כמו שהמלך מקשיב, אז אתם חברה טובה, זה בסדר. אבל החבר מנסה להוציא מהקונספט הזה, כי המלך חושב, שואל, איך קמה דתכם? והוא מבין, מה זה דתכם? דתכם, זאת אומרת, כללי התנהגות שלכם, זה נקרא דת, נכון? אבל החבר, אז זה מה שאמרנו, אחת משתיים, או שאנחנו לא דת, ואם אנחנו דת, המשמעות של הדת אצלנו, זה לא כמות של הוראות התנהגות ואי התנהגות שהגיעה אלינו, ואנחנו קיבלנו את האינפורמציה הזאת, והאינפורמציה הזאת נפלה עלינו, כחבילה, פתאום, בום, מן השמיים, אנחנו אותם, מכאן אנחנו יודעים כל מה שקורה, ומכאן ואילך אנחנו שומרי האש. לא, ממש לא, מאוד מאוד לא. יחיוב התורה עלינו מצד התחברותו יתברך, התחברותו, התחברות כבודו איתנו, מצד שאנו סגולת בני אדם. והתורה אצלנו זה מי שהגיע אליו, הדבר הזה, והוא מקיים על פי הדבר הזה, ומי ששרה עליו הדבר הזה, זה תרגום יותר טוב על פי הרב קפה, והוא מקיים על פי בלב שלם את מצוות האלוהים, הוא המאמין. התורה, הדת שלנו, זה לא מעשים בראש ובראשונה. הדת שלנו זו הוויה. זה העניין האלוהי המתחבר בנו. התחברות, העניין האלוהי בנו, אז הוא, כן, בסוף יש לו גם את קוד ההתנהגות, קוד הדיבור, קוד המחשבה, כל מיני דברים. יש לו המון מאוד, המון מאוד השלכות. ומכל מקום, אנחנו, ענייננו, זו הופעת ספרת חיים. נאמר להי בתי, כי הנה, כשהוא מתחיל לספר לנו על הדת, אז אתה רוצה לספר על הדת, איך קם את הדתכם? תגיד, היה לנו מעמד הר סיני. לא, היה לנו קצת מצוות לפני כן, באו קצת מצוות לכן, היה מעמד הר סיני, ואז קיבלנו יותר ככה, נוצרה דתנו. משום מה, מתעקש רבנו, כלומר החבר, לא למרוח דברים כמו סבתא, מסביר, תשמע, אנחנו היינו במצרים, והיו שם ציפיות ממצרים, זכרונות, וזה, באו זקנים, אמרו כך, כן יכל להוציא, לא יכל להוציא, עשה להם ניסים, וזה. שאלתי איך קמה דתכם? במקום לענות על איך קמה דתכם, הוא מספר לו איך קמה ההיסטוריה שלנו כעם. יוצא, שאם אנחנו לא מניחים שרבי יהודה הלוי הוא החבר, הוא פנסיונר שהוא נהנה שמשאל אותו שאלה, הוא מרחיב לו את כל מה שאפשר להרחיב, שנוגע ולא נוגע לעניין. אז הוא מדבר על עצם העניין. איך קמה דתנו? נגיד לך איך קמה דתנו. זאת דתנו. הגדרתו למושג דת היא קרובה להגדרתו למושג אמונה. שהגדרתו למושג אמונה מהי? היחס לאלוקים. איך יש יחס לאלוקים? בעצם הוויית החיים הכלל ישראלי. זה יחס לאלוהים טוטל. רק שאתה אולי קורא לזה דת, תשאל מה ההבדל בין דת לאמונה. ייתכן שדת שיש לו נגזרות בסגנון ההתנהלות. נכון, הבחירי או הדתי, פרטיקולרי. אבל אם אתה חושב שהנקודה היא הטכניקות, איזה מעשים עושים, איזה מעשים לא עושים, זה נקרא אני דתי או לא דתי, אז אתה נוצרי טוב. מי טוב, מה שאתה רוצה, אבל לא יהודי טוב. כי אוריינטציה יהודית זה משהו אחר. זה נעוץ בהוויה. בהוויה נאמר להי ותהי. זה לא נוצר, זה לא התפתח, זה בריאה. עם זו יצרתי לי תהילת יספרו. והדרך שהתוכן הזה מופיע, שים לב גם ברישומו בהיסטוריה, הוא מופיע בצורה פנומנלית. וככה מופיעה ההוויה שלנו. כן, ההוויה מופיעה בפעילות שלה, ברושם הדרמטי שה, שהמבנה הפסיכולוגי הזה נותן את רשימו במארג הקוסמולוגי הכללי, הכל פה מארג אחד, וכן, בד בבד עם הוויית החיים הזאת, אז יש שם סגנון כזה של מעט מצוות שהיא באותו זמן, כי רק מעט מהווייתנו התגלתה שם, רק אקורד הפתיחה שלנו הופיע שם. בסדר? וזה שזה הולך ומופיע, זה כמו שאתה אומר, תראה, כמו בן אדם, נולד תינוק בפעם אחת, אז זאת אומרת, אפשר להגיד, מופיעה הנשמה פה עלי אדמות, להגיד איך מתפתחת הנשמה, איך היא מתגבשת, כמה התהליכים חברתיים צריכים לעבור עליה כדי שתגיע אל עצמה. אז מה התשובה הנכונה? לא מתפתחת, היא מופיעה. נאמר להעיב, בתי, כברת העולם, בום, פתאום יש נשמה פה. כי נולד תינוק, הופיע נשמה. לא, אבל בכל זאת, מתחילה, הוא לא ידע עברית, אחר כך הוא כן לומד עברית, מתקדם, יודע כל מיני דברים, ולאט לאט בסוף ידע שעשו פוסקים. או בסוף יהיה מרי דנישמטה. אז כן, זה יכול להיות, אבל לא ש... זאת אומרת, האיכויות של הנשמה יכולות להופיע הלוך ואור, אבל ישותה היא קיימת, והוא מופיעה ב... נאמר להי, בתי כפה מחר. ככה צריך להבין את דתנו. דתנו זו הווייתנו הנשמתית, והיא יצירה פלאית, פתאומית. טוב. סוף הפסקה פי ג' אחרי כן רדף אחריהם פרעו ולא אחזו בכלי זין ולא היו העם מלונדי מלחמה ונבקע הים ועברו בתוכו וטובעו פרעו וחילו ופלט אותם הים מתים אל בני ישראל עד שראו אותם בעיניהם והסיפור ארוך ומפורסם. פרעו רדף אחריהם ולא נצטרכו אל כלי מלחמה, ולא היו מלומדי מלחמה, ונבקע הים ועברו בתוכו, וטובעו בו פרעו וחילו, וישליחם הים מתים לעיני בני ישראל, בסיפור ארוך וידוע. על אף שחבר אומר בהרצאת דברים זו הרבה מעבר לזה, מה שהרשים ומה ששמע הכוזרי לא היה, אלא אותות ומופתי. זה כל מה שקלט מוח הגוי שבו. והוא היטב לקח תגובתו בסימן פי ד' אמר הכוזרי, זהו העניין האלוי באמת, ומה שכרוך בו מן המצווה חייבים לקבלו, הואיל ואין נכנס מנו ספק בלב בכישוף או תחבולה או דמיון. אילו נדמה להם הים ויבקעו ועוברם בתוכו, ידמו להם הצלתם מן העבדות ומות משעבדיהם וכחתם סמלותיהם וישר ממונם בידיהם, זו יקשור את מני אפיקורסים. עוד פעם, אמר כוזרי, ברור כי כל זה הוא באמת פעולת עניין אלוהי. מצוות תורה, מצוות תורה הבאה מתוך מסגרת של מופתים כאלה, מחייבת את רואיהם לקבלה. כי לא ייתכן שיעלה ספק בלב איש מהם, פן יש בזה כשפים או אחיזת עיניים, או פועל הדמיון, כי אם הים וביקועו ועוברם בתוכו לא היו כמפרי דמיונם, הרי שאף יציאתם מעבדות ומות משבתיהם ולקיחת שללם וישאר ממונם בידיהם לא היו כאין בדמיון. וסברה שכזאת אינה כי מקשות הקמומיות אפיקורסית. מנסה הכוזרי לסכם את דברי חבר באומרו, ניסים כאלה? זו הוכחה שאי אפשר להרער עליה. אבל לא זה מה שבא חבר לומר. על כל פנים זו אינה הנקודה העיקרית בדבריו. הגויות שבנפשו וברוחו של הכוזרי מעכבת אותו מלקלוט את האוריינטציה של החבר, ההולכת ומצביעה על הגדולה הנשמתית של האהבה הרבה שבבחירת יצירת ישראל כתואמי תורה. כי אצלו, כבן התרבות האלילית, המוסר הוא מוסר כובש, חיצוני. הוא מתקשר מאוד לעמוד על רעיון המהות שהחבר מתאמץ ללמיד אותו עליו, שצל יודעי צדק עם תורתי בליבם ישראל. המוסר הישר האוטונומי הוא מקור הציבורי המוחלט. במקביל להנחת העבודה שהצבענו עליה מראשית עיוננו בספר, שהשקפת העולם נגזרת ממבנה נפשי שוריאני דעינה בלי בתעלו ומראים לו לאדם ירואה ליבו, כך נכון להבחין שבהתאם למבנה הנפשי המוסרי כך צורת ההקשבה, הקליטה וההבנה. התרשמותו של הכוזרי מדבריו הגדולים של החבר היא רק מכל יכולתו של הכוח העליון, ונדמה לו שכל שבא חבר לומר מדבריו אלו הוא שהניסים והנפלאות עניינם הוא להבליט את אפסיותו של האדם והדלות כוחו, ובהתאם לכך לבסס את תביעת ההתבטלות אל ציוויי הכוח העליון האלוהי והציות להם. כך קולטת נפש הגוי את עניין חיוב התורה ומצוותיה, והוא אינו חש, הבנה זו רחוקה מאוד מתפיסתו של החבר שיש להסביר לו את קביעתו הבסיסית שחיוב התורה אותנו מפני שהוציאנו ממצרים בהתחברות כבודו אלינו מפני שאנו הסגולה מבני האדם. המלך מבין את הבלטת הניסים כראיה, בעוד שהחבר מצייר אותם לצורך ראייה, ראיית האופי של ההיסטוריה הישראלית המהווה צוהר לאופי הראייה הפנימית שביסוד הוויה. נקרא לכם את מה שכתבתי עוד פעם, במיוחד לאלה שאין להם מתנתק מול העיניים, שבאמת עוד פעם. מנסה הכוזרי לסכם את דברי החבר באומרו, ניסים כאלה זו הוכחה שאי אפשר להרער עליה. וואו, אם אלוהים יכול לעשות ניסים כאלה, באמת ביצועים כאלה, לא שמענו מעולם, ואלוהים שעשה דבר כזה ועם שראה ביצועים כאלה, מה הוא יכול להגיד? הוא יכול להגיד, הוא לכל היכולת האלוהית המתגלה פה כלום. וממילא אם אלוהים מבקש ממנו לעשות משהו, הוא עושה. אבל לא זה מה שבא החבר לומר, זה מה שהכוזרי שומע. אבל החבר בא לומר ממש את ההפך מזה. על כל פנים, או אולי לא בדיוק ההפך, אבל זאת אומרת, הוא רוצה להוציא אותו מהטיסה הזאת, ולכן הוא מספר לו, אבל כל מה שהוא מספר לו לא עוזר, הוא שומע את זה באותה צורה. זה אני מתכוון ההפך, כי הוא לא מתכוון להגיד שלא, זה שקר הדבר הזה. הוא בא להגיד, זה לא הנקודה אצלנו. על כל פנים, זו אינה נקודה עיקרית בדבריו של החבר, אבל הגויות שבנפשו וברוחו, אמרנו שהכוזרי, המלך הכוזרי, הוא ממלא את הפונקציה של הנשמה היהודית, נכון? לכן הציב את הדמות שלו לנהל את הדיאלוג איתה רבנו. בחר את הדמות הזאת, כי בזאת הוא מסמן את הרובד הנשמתי אצל היהודי ועוקב אחריו. אז באמת הגר בנשמתו, את החגרים הגדולים, שבוא נגיד המלך שלנו סביר שהוא היה מהם, אז בנשמתו אז הוא יהודי, אבל ברוחו הוא לא יהודי, בנפשו הוא לא יהודי, בגופו הוא לא יהודי. יש לו משקעים פסיכולוגיים ומנטליים כבדים מאוד, שהם מצד אחד שהוא עומד מול כל פילוסופים ודתיים בכל הכיוונים, אז שם האינסטינקט הנשמתי שלו, בסיכום שאתה אומר, לא רוצה, לא מתאים. המצד שני, שעכשיו הוא עומד מול האמת של החבר, אז יש פה רבדים שמפריעים לו לתפוס את הצד העמוק שמדברי החבר. אז הוא תופס אותה בצורה שטחית, בצורה של הגוי שקוק, כמו שאומרים ביידיש. מוח של גוי. הגויות שבנפשו וברוחו של הכוזרי מעכבת אותו מלקלוט את האוריינטציה של החבר, ההולכת ומצביעה על הגדולה הנשמתית. החבר עסוק להצביע בכל מה שהוא מספר על הגדולה הנשמתית של העבר הרבה. אני אסביר את המושג הזה, העבר הרבה במובן שני, שבבחירת יצירת ישראל יש פה תיאור של הופעת נשמת ישראל, ואיך מופיעה המציאות הזאת במציאות, בהיסטוריה, והיא מתגלה כעניין אחד עם התורה. התורה ונשמת ישראל זה אותו דבר, וממילא זה מה שמחולל את חיוב התורה עלינו, הקטגוריאליות הנשמתית שלה, התבניתיות הפנימית הנשמתית של כלל ישראל. זה מקור הציווי, זה מה שנקרא הציווי המוחלט. למה אלה צווים מוחלטים? כי נשמתנו טובעת את זה, זה צו פנימי בחיינו. אבל הכוזרי בכלל לא קולט בצורה כזאת את הדת. דת זה יחס לאל, כוח עליון, שנכון, איך תדע מה הוא, אבל, והיה ומישהו יצר איזו קומוניקציה איתו וקיבל אינפורמציה ממנו, אז הדתיים הם מקיימים את ההוראות ההפעלה שלהם, ולשאלה לא, זהו, זה נקרא קיום מצוות. מצוות, מה שהאל ציווה, מה עושה את זה חיוב מוחלט? אם האל ציווה, זה חיוב מוחלט. פירוש המילה חיוב מוחלט. ושני פירושים, שני הבנות. אחת, גויית, מצויה בהמון מוחות של יהודים. הם גם חושבים את עצמם ליראי שמיים. כן, יש להם יראת שמיים גויית. אבל יראת שמיים של יקרא אמונת ישראל בתורה, היא לא ככה רואה את הדבר. אלא הציווי האלוהי המוחלט הוא זה שיוצר את נשמת כלל ישראל, התחברות העניין האלוהי בנו, והטבע הנשמתי שלנו מחייב, כמו שטבע הנשמתי שלנו יוצר לנו גוף עם ידיים כאלה ורגליים כאלה ועיניים כאלה, וזה פשוט למה אנחנו מחויבים, ויש לנו צו להיות עם ידיים ורגליים ועיניים וכל שיש לנו. באותה רמה יש לנו צד מוחלט לקיים את כל המצוות ולא לעבור את כל העבירות, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגיע ומלאים. זה הצד המוחלט על פי תורת ישראל, בלי הזיות של דתיים. כי אצלו, אצל הגוי, כבן התרבות האלילית, המוסר הוא מוסר כובש. כל העניין הוא לעשות את רצון האל, ש... מה זה רצון האל? כל מה שאני לא יכול לחשוב עליו, לא יכול להרגיש אותו, לא יכול להזדהות אותו, כי הוא האל. אז הוא מוחלט והוא נסגר והוא למעלה מכל המושגים כולם, ואני עושה את רצונו, זהו. ומה תפקיד עשיית הרצון? לבטל את כל מה שאני רוצה, כל מה שאני חושב, כל מה שאני מרגיש, כל מה שאני שואף. ביטול של זה ועשיית הרצון השם, זה נקרא הצדיק. איזהו צדיק? הכובש את יצרו, נכון? אז מי שהוא באמת עושה את רצון השם, זה שהוא לא עושה את רצונותיו אלא את רצון השם. זו אוריינטציה גויית, לא של ישראל. זהו מוסר כובש חיצוני, וזו אוריינטציה של כל הגויים, כל הדתיים, וגם של הדתיים מושפעים, שהם לא יודעים שהם מושפעים, האוריינטציה החיצונית של הגויים. לכן הוא מתקשה מאוד, למרות שהחבר אומר לו כל הזמן לא כך, והוא עושה כן 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 בראש, לא, לא נפל, לא קולה. מתקשה הוא מאוד לעמוד על רעיון המהות שהחבר מתאמץ להעמיד אותו עליו, שאצל, איך אומר ישעיהו הנביא, יודעי צדק עם תורתי בליבם. אצלנו התורה זה חיינו, זה אורך ימינו. דבריו חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים, לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו ועלינו, על בנינו ודורותינו, על כל דורות דרך ישראל עבדיך. אצלנו ישראל זה המוסר ישר, זה לא מוסר כובש. לא שאין מקום למוסר כובש. כל מסילת ישרים מתחילה ומתחיל עד שאתה מגיע לחסידות ולקדושה, זה כל מוסר כובש. אבל זה לא התכלס, זה לא אידיאל העליון. האידיאל העליון זה הקדוש. מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב, שנקראו בלשון פרשת השבוע שקראנו ישרים, נכון? מות נפשי מות ישרים, זה אברהם יצחק ויעקב, שקיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה מתוך מוסר כליות, נכון? שנעשו להם כליותיהם כשני רבנים ומלמדים אותם תורה. זה האידיאל. נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה, ולא ילמדו עוד איש ראו את אחיו למור דור את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה. זה האידיאל שהתורה כולה חותרת אליה. לשון הרב יש מצביע לשונית כזאת. בעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. זה פרפרזה, ביטוי במדרש. בעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חוכמתים חיה אתכם. תכף זה שואל המדרש, או המפך גדלת. לעתיד חיים אני נותן לכם, בסדר. לענייננו בטח זה בסדר. כי זו הנקודה, כי התורה זה ממד של חיים, זה לא מעניין של הוראות אינפורמטיביות, כמו שאני רוצה להטמיע בכם את זה כל הזמן. זה הקו של כל מה שמסביר כל הזמן. תורה זה לא אינפורמציות בלבד, יש בזה ממד אינפורמטיבי, אבל התורה זה ממד הווייתי. הדת שלנו זה לא עניין אינפורמטיבי, יש בזה ממד אינפורמטיבי, אבל זה עניין הווייתי. האמונה שלנו זה לא מסכת של רעיונות שאתה צריך להגיד שהם נכונים, לא נכונים. זה עניין הווייתי. מזה גם נגזר אינפורמציות, רעיונות, מעשים, המון דברים. אבל בראש ובראשונה צריך להביא כי זאת הווייתנו. יודעי צדק עם תורתי בלבם. אצלם המוסר הוא ישר, הוא אוטונומי, הוא לא מוסר הטרונומי. שוב, כשאני אומר לא, אין כוונתי, תגידו, אבל הרמב״ם אמר שיותר עליון לקיים את המצווה מתוך כובש ולא מתוך ישר. נכון שאתם רוצים לשאול את זה? אז אני מקווה שלא תשאלו את זה. בסדר, הכובש זה בפנים, זה רק שלבי מעבר, אבל האידיאל להגיע למצב של הישר. לא מציתי את כל התשובה הנצרכת, אבל תקשיבו למה שנאמר פה, זה חשוב. המוסר הישר האוטונומי הוא מקור הציווי המוחלט. במקביל להנחת עבודה שהצבענו עליה מראשית עיוננו בספר, שהשקפת העולם נגזרת ממבנה נפשי. אתם זוכרים? אמרנו שאין מה להתפקח עם דתיים, לא עם הנוצרים, לא עם המוסלמים, גם לא עם פילוסופים, גם לכן רבנו בכלל לא התפקח עם אף אחד. גם לא עסוק בשכנע אף אחד, כי עד הבא כשהוא שומע פילוסופיות, תיאולוגיות, הרבה יותר מה שזה מעיד על מה שהוא אובייקטיבי, זה מעיד על מבנה הנפש הסובייקטיבי, שככה אני רואה את הדברים, מה אתה עושה לי? ככה אני, זה מה שמשכנע אותי, זה העובדות שאני, זה מרשים אותי. זה נכון, אפשר להגיד שזה נכון אצל כולם. שוריאנה דעינה וליבטני, מה שאתה שור עין תלוי בלב, מראי לו לאדם, היא רואה ליבו. כמו שאמרנו את זה ביחס לאידיאולוגיות, פילוסופיות, תיאולוגיות, כל השיטות הן לעולם מעידות על מבנה נפשי, וגם תורת ישראל מעידה על מבנה נפשי, זאת גאוותנו, זה המבנה הנפשי שלנו, שככה אנחנו רואים את הדברים. זו החוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי, לכן אנחנו בטוחים בבריאת העולם, בגלל המבנה הנפשי שלנו, שהוא בתודעת בריאת העולם. אבל כך נכון גם להבחין שבהתאם למבנה הנפשי המוסרי, כך צורת ההקשבה. שניים שומעים את אותם דברים. זה מבין ככה, זה מבין ככה. למה? יש להם מבנה נפשי שונה. הקליטה וההבנה הם פועל, צורת ההקשבה, צורת הקליטה, צורת ההבנה, היא פועל יוצא של מבנה נפשי. התרשמותו של הכוזרי מדבריו, החווה הוא ענק. כל הזמן, אנחנו כל הזמן מסביר דברים גדולים מאוד, אבל שאלה מי מקשיב לו ואיך מקשיבים לו. אפשר להקשיב כמו גוי, אפשר להקשיב כמו יהודי, אפשר להקשיב כמו יהודי שמעביר שיעור במחשבת ישראל בבית ספר תיכון, זה קרוב לגוי, ואפשר להקשיב בצורה שכמו שכל ישיבה צריך להקשיב, זה דבר אחר. התרשמותו של הכוזרי מדבריו הגדולים של חבר היא רק מכל יכולתו של הכוח העליון. וואו, סניס כזה, סניס כזה, באמת, סכנים, יצאו, ענן, אש, קולות, מן, וואו, 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 הוא עמור, עכשיו הוא מקשיב לזה בתמימות, הוא מתייחס לזה כסיפורי אמת, אז באמת, אם זה מה שקורה. טוב, ייתכן שהוא יגיד בעצמו, טוב, השתכנעתם, ראיתם, הבעיה שאני לא ראיתי. אבל אני מכבד מאוד אתכם, אני חושב שאתם ראיתם את זה. זאת אומרת, הוא אומר, מי שראה את זה, מוכרח להיכנע לזה. לכן שהוא מכין את ההערה בסוף, אבל אני לא ראיתי. אבל החבר אומר לו, אתה לא מבין מה שאני מסביר לך. אבל זה, הוא ילך ויקדח לו, עד שיפילו את העצימה. אז התרשמותו של הכוזרי מדבריו הגדולים של חבר היא רק מכל יכולתו של הכוח העליון. ונדמה לו שכל שבא חבר לומר בדבריו אלה הוא שהניסים הנפלאות עניינם להבליט את אפסיותו של האדם וחדלות כוחו. ככה דתיים נוהגים להקשיב על מעלליו הגדולים של אלוהים. כשהם עושים נפלאות באים להבליט את אפסיותו של האדם ודלות כוחו, ובהתאם לכך לבסס את תביעת ההתבטלות אל ציוויי הכוח העליון. כשאני אומר דתיים, אני מתכוון כיום, כל החילונים הם כאלה, יש להם מוח של דתיים, ולכן הם כל כך מתאהבים את הדת. הם תופסים את זה כמו הדתיים ועוד הכי ברואים, ולכן הם בחרדות נוראות מהדתה. אבל גם הם רדופים מהדמיונות של עצמם, כמובן. והדתיים לא עוזרים להם לנצל מזה, כי מדי פעם נותנים להם אישור שמה שהם חושבים זה נכון. ובהתאם לכך, לבסס את תביעת ההתבטלות אל ציווי הכוח העליון, האלוהי, והציות להם. כך קולטת נפש הגוי את עניין חיוב התורה ומצוותיה. כתבתי פה לבערה למטה, יש הרבה במדרשים, ברש"י, כמה קורות, שמסביר תמיד בתהילים, יראה השם, מי אלה יראה השם? יראה השם. יאמר נא ישראל, יאמרו נא בית אהרון, יאמרו נא יראה השם. מי זה יראה השם? יראה השם אלה הגרים. אתם מבינים, יאמר ישראל, יאמרו בית אהרון, יאמרו יראה השם. יוצא כתרוג, יוצא שישראל הם לא יראה השם. אבל אם מבינים את יראי השם, כמו שהמדרש מבין, זה לא כבוד גדול להיות יראי השם, כי זה יראת העונש. והם הגרים, שעל פי רוב, היראת שמיים של הגרים, של רוב הגרים, זה יראה נמוכה מאוד, יראת עונש. כי אצל רוב הגרים מצטייר מושג יראת שמיים, כי יראה שמרכזה יראת העונש. והיראה מסוג זה היא המניעה את התרבות הדתית המוסרית הכללית. וכשהיראת העונש הזו היא נתוקה ממקורה, שזה יראה הילאה, וואו, 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 זה ממש בעיה חמורה. טוב, בכל פנים, המלך אינו חש, הבנה זו רחוקה מאוד מתפיסתו של החבר, שריך להסביר לו את קביעתו הבסיסית, שחיוב התורה אותנו, מפני שהוציאנו ממצרים, והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנו סבולה מבני האדם. המלך מבין את הבלטת הניסים כראיה. שמע, אנחנו זה ראייה אחרי אין צורך, לא בראייה אבל למופת. טוב, 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 הבנתי, כן. אבל במשך, הוא ממשיך לחפש את הראייה. אז הוא גם שומע את דברי המלך כראייה. את דברי החבר כראייה. ולא, החבר לא מדבר על ראייה. הוא מדבר על ראייה. ראיית האופי של ההיסטוריה הישראלית. המעוות צו לאופי הראייה הפנימית שביסוד הווייתה. אתה יכול לראות את האופי ההיסטורי, של עם ישראל. אתה יכול לראות איך עם ישראל רואה את עצמו. עם ישראל ככה הוא מסביר את עצמו. על זה אתה לא יכול לחלוק. וזה שהוא נוטה ככה להסביר את מציאותו ואת ההיסטוריה, זאת אומרת שככה הוא רואה את הדברים. שים לב לראייה הפנימית הזאת, איך הוא רואה את הדברים. זו האמונה. זה מה שעסוק להסביר. רק. טוב, אנחנו עוד נחזור על זה כמה בעבר.